שלום לכולם. מעגל השנה היהודי. השנה היהודית היא לא רק איזושהי מחזוריות של 365 ימים שחוזרים חלילה, אלא שנה מלשון המילה שינוי, חודש מלשון המילה חידוש. במעגל השנה היהודי ישנו תהליך של התעלות שלאט לאט מעביר אותנו משנה לשנה, מחודש לחודש, אנחנו הולכים ומתחדשים, הולכים ומשתנים. השנה היהודית מתחילה בחודש ניסן. אומרת המשנה, אחד בניסן, ראש השנה למלכי ישראל. בחודש ניסן, חג הפסח, נולדת האומה הישראלית. מופיע עם בעולם שהתפקיד שלו להוציא את העולם כולו לחירות. עם ישראל יוצא ממצרים. היציאה ממצרים היא לא רק סיפור על שבט עבדים שלפני 4,000 שנה יצא ממיקום גיאוגרפי שנקרא מצרים. אלא היציאה ממצרים, אומרים לנו חכמים, זה היציאה מהמיצרים. היציאה מהשעבוד, מהכבלים, מכל הדברים שמורידים אותנו אל הגסות החומרית. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל דור אנחנו יוצאים לחירות. אבל היציאה ממצרים היא היציאה לחירות של הצד הגופני. לקחת לו גוי מקרב גוי, עם יוצא משעבוד כבלים, יוצא לחופש, אבל הוא יוצא לחופש מהצד החומרי. ולכן במוצאי חג הפסח, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים את קורבן העומר. לוקחים ערימת שעורים ומניפים אותה כלפי מעלה. שעורים, אומרים חכמים, זה מאכל בהמה. לוקחים את הצדדים הבהמיים שיצאנו לחירות ומתחילים לרומם אותם במהלך מדורג של 49 ימים, ימי ספירת העומר. המספר 49 הוא לא מקרי. המספר 6 על פי תורת הסוד מבטא את צדדי הטבע, שישה צדדים למציאות, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה ולמטה, ששת ימי השבוע. המספר 7 מבטא את הנקודה הפנימית שנמצאת בתוך ששת צדדי המציאות. השבת שנותנת את הערך לכל ימי השבוע. המספר 49, 7 כפול 7. הקדושה שבטבע על כל המרחבים. 49 שערי קדושה שאנחנו הולכים ומתרוממים מחג הפסח, הוד, תפארת, גבורה, נצח. אנחנו הולכים ומתרוממים עד שאנחנו מגיעים ליום ה-50. מתן תורה, חודש סיוון, שבו אנחנו יוצאים לחירות לא רק מבחינה גופנית, אלא מגיעים למעמד הר סיני, מקבלים את התורה, יוצאים לחירות מבחינה תודעתית. ולכן בבית המקדש היו מקריבים בחג השבועות את קורבן שתי הלחם. לחם, אומרים חכמים, היה נעשה מחיתים. חיתים זה מאכל אדם. כלומר, אנחנו מרוממים את הצדדים הבהמיים מפסח, אל הצד האנושי שמגיע בחג השבועות. חודשים ניסן סיוון מבטאים את הרעיון הגדול של עם ישראל, לחבר בין העולמות, בין החומר לבין הרוח, בין הקודש ובין החול. בתווך, בין חודשים ניסן לסיוון, יש לנו את חודש אייר. חודש אייר, במבט ראשון, נראה שומם מחגים, אבל על פי תורת הסוד, כבר לפני מאות שנים, נכתב שבחודש הזה גנוזים גם הכוחות של חודש ניסן וגם הכוחות של חודש סיוון. גם צדדי הלאומיות של עם ישראל וגם צדדי הרוח של עם ישראל. והדברים הללו שבמשך דורות רבים היו מאופלים ולא ברורים, זכינו בדור שלנו ובחודש אייר נקבעו שני חגים שמבטאים בדיוק את הרעיונות הללו. מצד אחד, אייר, שמבטא את ההתחדשות הלאומית של עם ישראל בדור האחרון, יום העצמאות, ובמקביל, חפחת אייר, חפזיין אייר, יום שחרור ירושלים, כלומר, הצדדים הרוחניים, מדרגת הקודש, המדרגה של חג שבועות, שמופיעה בתוך חודש אייר. מכל מקום, שלושת החודשים הללו, ניסן, אייר, סיוון, הם הרבעון הראשון של השנה. שם עם ישראל מכריז מה המטרה שלו. המטרה היא להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש, לקדש את העולם הזה על כל המרחבים שלו. אבל, כמו כל דבר גדול, כמו כל חזון גדול, אחרי החזון ישנה הנפילה. אחרי התיאוריה הגדולה, הדברים מופיעים במציאות בצורה מסובכת, ולכן אחרי חודשים ניסן אייר סיוון, אנחנו מגיעים לחודשי החורבן, חודשי תמוז ואב. עם ישראל נכנס לתוך ההיסטוריה ויש לנו חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גלות, אבל אנחנו צולחים גם את החודשים הללו של תמוז ואב ומגיעים לחודש אלול, החודש השישי. המספר 6 כאמור זה המציאות הטבעית, אומרת המשנה, אחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. אנחנו לוקחים את הצדדים הבהמיים, לוקחים את כל הצדדים הלא פשוטים שנתקלנו בהם במהלך השנה, ועכשיו לקראת סוף השנה אנחנו מסכמים אותם. אנחנו מתחילים לתאר את עצמנו, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, מתחילים לשמוע כל שופר ומכינים את עצמנו אל החודש הגדול ביותר בשנה היהודית. החודש השביעי, חודש תשרי, הקדושה שמופיעה עכשיו לא רק בעם ישראל, אלא במרחבי העולם כולו. אומרת המשנה, אחד בתשרי, ראש השנה למלכי אומות העולם. כל התהליך הגדול שהתחל מחודש ניסן, עכשיו הולך ומופיע בכל רחבי הטבע, בכל רחבי המציאות. חודש תשרי מכיל בתוכו ארבעה חגים שמכונסים ב-22 יום. עשרת ימי תשובה שראש השנה ויום הכיפורים תוחמים אותם משני הצדדים, ארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות, פלוס שבעת ימי סוכות, פלוס שמיני עצרת, סך הכל 22 יום, אומרים המקובלים, כנגד חפבית אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כשם שמ-22 אותיות האלף בית העברי, אנחנו יוצרים אין סוף צירופי מילים. כל עולם המחשבות, הרעיונות, התקוות, החלומות שלנו, הולכים ונרקמים מתוך 22 אותיות האלף בית, ככה גם 22 הימים הללו של חודש תשרי, הם בונים את כל צירופי החיים שיהיו בשנה הקרובה. אנחנו מתחילים בראש השנה. ראש השנה, אומרים חכמים, היום בו נברא האדם הראשון. התיארוך של א' תשרי כיום שבו נברא האדם הראשון, זה כמובן לא תיארוך פיזיקלי. לפני שהיה עולם, גם לא היה תאריך. יש כאן מציאות רעיונית. בראש השנה אנחנו מכריזים בראשית ברא אלוהים. לעולם הזה יש ראשית. העולם הזה הוא לא הפקר. ואם יש לעולם הזה ראשית, יש לו גם אחרית. יש כיוון שהעולם הולך אליו. ולכן בראש השנה הדבר המרכזי שאנחנו מתרכזים בו, זה לא הבעיות שלנו. זה לא הכישלונות שלנו. זה נעשה עוד מעט ביום הכיפורים. על הפסוק לדוד השם אורי ואישי, דורשים חכמים, אורי זה ראש השנה. ראש השנה זה האור הגדול. אנחנו הולכים ונחשפים לעולם איכשהו נמצא לא במציאות המצויה, אלא במציאות הרצויה. איך העולם צריך להיות? מלכות השם מופיעה בעולם. ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. ולכן המצווה המרכזית בראש השנה היא שמיעת כל שופר. שופר זה כלי נגינה טבעי, לא מלאכותי, לא מעשה ידי אדם, לקוח הישר מעולמו הטהור של הקדוש ברוך הוא, ובשופר אנחנו שומעים קול בלי מילים. מילים זה כבר מציאות מרוסקת, מציאות מסובכת בתוך העולם הזה. בראש השנה אנחנו נפתחים לקול שהוא מעבר לעולם הזה. חז"ל מכנים את תקיעת השופר בביטוי פשוטה. קול פשוט שחורז את הרקיעים ומרים אותנו לעולם עליון, בהרבה יותר גבוה מהעולם המסובך שלנו. אחרי שהתמלנו מהקולות של ראש השנה, ממלכות השם שמופיעה בעולם, אנחנו מבינים יום הדין, אנחנו מבינים איפה העולם צריך להיות. עכשיו שאנחנו מודעים איפה אנחנו נמצאים, יש לנו שבעת ימי תשובה, שבעה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבהם אנחנו מחפרים, אנחנו מתחילים לעבוד, לנקות את האישיות שלנו, כנגד כל אחד מימי השבוע, יום ראשון של עשרת ימי תשובה, או כנגד כל ימי ראשון, יום שני, כנגד כל ימי שני, שבת תשובה, ואז אנחנו מגיעים ליום הכיפורים. לדוד השם אורי ואישי, אורי, אומרים חז"ל, זה ראש השנה. אישי, זה יום הכיפורים. אם בראש השנה נפתחנו לאור הגדול, ביום הכיפורים אנחנו יורדים אל הישע האישי. אנחנו הולכים ומתארים ומחפרים את הבעיות האישיות שלנו. יום כיפורים לשון רבים, יורדים אל הפרטים, עוברים על כל האישיות מאלף עטף. זה מתחיל מתפילת כל נדרי, כל הנדרים, החרמות, הקונמות, האיסורים, כל הכבלים שקושרים אותנו לשנה שעברה, כולם בטלים ומבוטלים. לה שרירים, לה קיימים. האדם פותח דף חדש, מתענה חמישה עינויים, לא אוכל, לא שותה, לא שח בשמן, לא תשמיש המיטה, לא נעילת הסנדל. כלומר, האישיות כולה, מלמעלה ועד למטה, מתחברת אל הצד הרוחני, מתנתקת מהמציאות החומרית השפלה. ואנחנו נכנסים הכהן הגדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים, לוקחים את בעלי החיים העוצמתיים ביותר, פר, סעיר, נוגעים בדם, בתמצית הדם, בתמצית החיים שלהם, ומחברים גם את הכוחות האלה אל הקודש. ואז, במוצאי יום הכיפורים אנחנו מעכלים את הקדושה הזו במשך 4 ימים ומגיעים לחג הסוכות. אדם שעבר את ראש השנה ויום הכיפורים, הוא יכול לטעות ולחשוב שזה האידיאל. האידיאל זה להישאר בבית כנסת, במציאות רוחנית מופשטת. לכן מיד במוצאי יום הכיפורים, יהודי לוקח יתד ומתחיל לבנות את הסוכה. לוקח את כל הקדושה שצברנו אותה במהלך החודשים הללו בימים הנוראים, ומוציא אותה אל מעגלי הטבע. יהודי בחג הסוכות יוצא אל הסוכה. סוכה זה מבנה ארעי. בית לא בית. אדם נמצא בטבע, ועם כל זה הוא נמצא תחת צילה דמאמנותה, תחת צל האמונה, כזכר לענני הכבוד שעם ישראל היה במדבר. הוא לוקח את 4 המינים, 4 סוגי צמיחה, לאורך, לרוחב, על המים, לא על המים, לוקח אותם, מחבר אותם יחד, מאגד אותם יחד, ומניף אותם ל6 כיווני המציאות. ימין, שמאל, קדימה, אחורה, למעלה ולמטה, 3 פעמים לכל כיוון, 3 כפול 6 בגימטריה חי, לוקח את החיים ומוציא אותם לעולם כולו. ולכן בזמן שבית המקדש קיים, בחג הסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות העולם. השמחה, המים החיים שזורמים מירושלים, הולכים ומחלחלים אל המציאות כולה. ואז ביום השמיני, שמיני עצרת, יום אחד שמיני שאנחנו עוצרים ונזכרים מאיפה מגיע הכוח לכל התהליך הזה. התהליך הזה מגיע משמחת התורה. אנחנו שמחים בתורה, במקור לכל החיים שלנו, ואז הקפות שניות מוציאים קצת את השמחה הזו לימי החול, ואז למעשה מסתיימים החגים של עם ישראל. החגים מהתורה כולם מרוכזים במעגל השנה היהודי בחודשי הקיץ. מניסן עד תשרי, בזמן שהאור, בזמן שהשמש זורחת בעולם. אדם מתמלא באורה ועכשיו הוא נכנס לימי החורף, לשגרה השוחקת, לימים האפרורים, לימים האפלים, שבהם הוא מתחיים מתוך הקדושה. חכמים ריחמו עלינו וקבעו גם בימי החורף, גם בימי השגרה, כמה חגים מדרבנן שנותנים לנו אור קטן בתוך החושך. בעיצומם של ימי החורף, בחפי כסלב, אנחנו מדליקים את נר החנוכה. אור קטן שדוחה הרבה מן החושך. תרבות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל, אותה תפיסת עולם שמכניסה את האדם למשהו מכני, טכני, שוחקת, אנחנו מזכירים שישנת נקודת אור, פח קטן של שמן, של קדושה, שמנצח את החושך. לאחר מכן מגיעים לחודש שבט, בחודש שבט, שימו לב, אנחנו נפגשים בט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה עדיין לא הפריחה. הפריחה הגדולה היא באביביות, בפסח. מה קורה בט"ו בשבט? אומרים חכמים, עלה השרף באילנות. הנוזל הפנימי של העץ תוסס מבפנים. ישנה תסיסה מתחת לפני השטח. הטבע מתחיל להתעורר. הניצנים נראים בארץ. ואז אדם מתוך הכוח הזה מגיע לחודש האחרון בשנה היהודית, חודש אדר, חודש שבו אנחנו מאדירים, מעצימים את הקדושה. עם ישראל שורד כנגד כל הסיכויים, גם בזמן אחשוורוש ומלכות אחשוורוש ואסתר ומרדכי, עם ישראל מצליח לצלוח גם את הגזרות הללו, מקבל עליו מחדש את התורה, אדור קיבלו בימי אחשוורוש, אז בימי אסתר מתחיל העידן של עזרא הסופר, עידן התורה שבעל פה, ואז מתוך כל המעגל הזה, אדם יכול להגיע שוב לחג הפסח. חג לחודש ניסן, אבל הפעם הוא מגיע לא בצורה מעגלית, אלא בצורה של ספירלה. זאת אומרת, המציאות עכשיו היא חוזרת, אבל בצורה בהרבה יותר מרוממת, ואדם יכול עכשיו לקחת את כל הכוחות ולהגיע שוב אל האביב, אל החירות, אל היציאה מהמיצרים, ולהמשיך הלאה לעוד שנה טובה וברוכה. שיהיה לכולנו שנה טובה.